מי שהיה, מי זאת אחראית על זה? כל פעם מסתתרת במקום אחר. אני לא אאשים אותה. אז מי שהיה נכנס לבית המרחץ, היה מתפלל תפילה. למה? בגלל שיכול להיות חלילה שתהיה התמוטטות של בית המרחץ, וזה סכנה. זה לפעמים אפילו סכנה של מוות. כן? שאיזשהו מבנה מתמוטט. אז מה התפילה? בוא נקשיב למילים של התפילה של מי שהיה נכנס לבית המרחץ. התפילה אומרת כך: יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתצילני מזה וכיוצא בו. קודם כל האדם מבקש הצלה מהסכנה, שלא תפגע בו חלילה איזושהי סכנה, ואל יערה בדבר כלכלה ואבון, ושאני לא אפגע חס ושלום בשום צורה. אבל התפילה לא מסתיימת במילים האלה, התפילה מסתיימת בעוד משפט. אומרת הגמרא, אם יערה בדבר כלכלה ואבון, אבל אם חלילה אני אפגע מהסכנה הזאת, אם חלילה יקרה לי משהו רע, תהיה מיתתי כפרתי לכל עוונותיי. אם חס ושלום יקרה לי משהו רע, אז שהמיתה תהיה כפרת עוונות. כאן מסתיימת התפילה. בסדר? זה התחלת הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר אביי, לא למעיני שחי, לא יאמר אדם כך. בסדר? הגמרא התחילה בתפילה, הגמרא ממשיכה בשם אביי ואומרת שאביי אומר לא יאמר אדם כך, דלא לפתח פומי לשטן. מה פירוש המילים בעברית? שלא יפתח פה לשטן. נכון, חשבתם שלא לפתוח פה לשטן זה סבתא מרוקאית אחת המציאה את זה באיזשהו שלב של הגלות? אז תדעו לכם שלא לפתוח פה לשטן זה כתוב בגמרא. זה לא קמאה, זה לא סגולה, זה לא אמונה תפלה, זה משפט שאומר אביי שאדם, מה אדם לא יגיד? שאדם לא יגיד, אבל אם תפגע בי סכנה תהיה מיתתי כפרתי. כך אומר אביי. את יכולה להגיד את כל התפילה. עד איפה? עד המילים ואם יערה בדבר כלכלה ואבון. למה אביי אומר לא להגיד את סוף התפילה? כי מה הוא אומר? אל תגידי שלא תפתחי, מה זה לפתוח פה לשטן? לא יודעת, אבל ככה אביי אומר, אל תגידי שיקרה לך משהו רע, כדי שלא יקרה לך משהו רע. נשמע סבתא מרוקאית, נכון? אז לא, אנחנו ננסה לברר, אבל עוד מעט. דאמר ריש לקיש וכן תנא משמי דרבי יוסי. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, היא לא רק אומר, הגמרא עכשיו לא תדבר רק על מי שנכנס לבית המרחץ, הגמרא תדבר על כל אדם בעולם. אומר ריש לקיש ואומר רבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. שמעת? אומר ריש לקיש, אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם אל תגידי שמה? 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 מה זה לא לפתוח פה לשטן לפי מה שהגמרא אמרה? מה אל תגידי? מה? אני לא שומעת. דברים רעים על מי? על עצמך. אומרת הגמרא, לעולם, לעולם לא יגיד אדם דברים רעים על עצמו. והגמרא מביאה הוכחה. אמר רבי יוסי, מה יקרא תכתיב בישעיהו פרק א', כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, מה יהדר להו נביא, מה אמר להם הנביא, שמעו דבר השם קציני סדום. טוב, את מה שכתוב בהקשר לישעיהו לא הבנו בכלל, אבל יש לנו שאלה. איך בסוף אדם צריך להתפלל כשהוא נכנס לבית המרחץ? למה הגמרא אומרת בהתחלה שבתוך התפילה הוא יכול להגיד, בתוך התפילה, זו תפילה, בתוך התפילה הוא יכול להגיד, אם יקרה לי משהו רע תהיה מיתתי כפרתי, למה מיד אחרי זה אומר אביי, לא, 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 אם אתה הולך למקום סכנה, אז אל תגיד את הסוף של התפילה, תגיד רק את ההתחלה של התפילה. ולמה אחר כך ריש לקיש אומר, תקשיבי, זה לא קשור לבית המרחץ הסיפור הזה. זה קשור לכל דבר שיש איזשהו קושי, איזושהי סכנה, איזשהו משהו רע שעלול לפגוע בך, אל תגידי על זה כלום. אל תוציא מילה מהפה שלך. למה? למה ריש לקיש אומר את זה? מי זה השטן בכלל? האם השטן זה יצור עם כלשון וציפורניים מפחידות ושיניים ארוכות שמחכה לטרוף אותך? מי זה בכלל? למה את לא יכולה לפתוח לו פה? שאלות ברורות? בסדר? שאלות מובנות? אז אנחנו ננסה להעמיק בעזרת המילים של הרב, שבאמת יענה לנו על כל השאלות האלה, ומתוך זה, שוב, אנחנו לקראת שנה הבאה, הבאה עלינו לטובה, בעזרת השם. אמן. תגידו אמן.
אמן.
אמן. אז בעזרת השם הכל יהיה טוב, אבל לפעמים יש כל מיני דברים מורכבים בחיים. אז בואו נראה מה עושים כשדברים מורכבים, טוב? טוב, אומר הרב כך, האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד ורעיוניו לא יבהלו גם בעת שיצייר לנפשו אסונות ופגעים ומידת הגבורה לא תעזבהו. קודם כל אומר לך הרב, את צריכה להגיע לשנה הבאה בריאה בגופך ונפשך. בריאה בגופך ונפשך, הכוונה שבנית לעצמך עמוד שדרה חזק, עוצמתי, איתן, שברור לך מה את רוצה מהחיים שלך, בגדול, בגדול, זה לא צריך להיות לפרטי פרטים, שאת מרגישה שסללת לעצמך איזה שביל, שאין לך שום תוכניות לסטות מהשביל הזה, את יודעת את השביל, הוא בהיר לך, הוא ברור לך, את מבינה מה את רוצה. הבריאות בגוף ובנפש זה ביטוי לחיים שהם חיים של עוצמה. כל מה שלמדת בשנה הזאת את מכניסה לתוך התרמיל שלך, תרמיל דמיוני, אף אחד לא רואה אותו, ואת התרמיל הזה את לוקחת איתך לכל מקום. אומר הרב, זוכרות שדיברנו על זה שכתוב שאדם לא יצא יחידי בלילה כי יש בחוץ שדים, זוכרות? אז אתם מבינות, דרך אגב פעם היו שדים, היום אין שדים, בסדר? עבדו מן העולם. אבל יש שדים. איזה שדים יש בחוץ? יש כל מיני שדים בכל מיני צורות שמנסים לגרום לאדם להרגיש לא בטוח. אומר הרב, מי שבטוח והוא פוגש בדברים רעים, מורכבים, קשים, מסובכים, אומר הרב, זה לא יבהיל אותו. זה לא יבהיל אותו עד כדי כך שאפילו הוא יצייר את עצמו, פוגש את הדברים האלה. למה זה לא יבהיל אותו? כי הוא בטוח, כי הוא איתן, כי הוא עוצמתי, כי הוא מלא באמונה בדרך שלו. אז השדים האלה זה יכול להיות כל מיני דברים מבחוץ שמנסים להפיל אותי. השדים האלה יכולים להיות כל מיני דברים גם מבפנים שמנסים להפיל אותי. אתם יודעות שאף אחד מאיתנו לא מושלם. קודם כל לדעת שיש שדים. השדים האלה הם שקופים, אף אחד לא רואה אותם. אבל הם קיימים, הם נמצאים. וככל שאדם יותר איתן בתוכו, ככל שאדם יותר עוצמתי בתוכו, ככל שאדם יותר בטוח בדרכו בתוכו, השדים האלה לא יפגעו בו. אז דיברנו אז, קודם כל, שיש שתי שמירות. אחד זה אבוקה, זוכרות אבוקה? אבוקה זה לפיד. יש חושך, את מדליקה לפיד, והלפיד הזה עושה לך אור ברדיוס שבו את נמצאת. האור הזה מגן עלייך קרוב. מי זה הלפיד הזה? מי זו האבוקה הזאת? מי זאת? חברה שלך. חברה שלך מהמדרשה, שכשיהיה לך קשה, וכשיהיה עצוב, וכשיהיה מורכב, את יודעת שהיא תמיד שם לצידך. לצידך זה לא חייב להיות לידך פיזית, נכון? היום יש, הטכנולוגיה המציאה דבר כזה שקוראים לו פלאפונים, כל מיני אמצעי תקשורת שאת לא חייבת להיות ליד. אבל כשאת מרגישה שיש איזה שד שהולך להיטפל אלייך, כשאת מרגישה שיש איזה שד שרוצה להזיק לך, לחדור אל תוכך ולהפיל אותך ולהקשות עלייך וליצור בתוכך תחושות של חוסר ביטחון, אז קודם כל זה אבוקה, קודם כל זה לפיד. קודם כל זה חברה שאת לא מוותרת ואת מתקשרת ישר. ואת אומרת, אני צריכה אותך, תהי לידי, תני לי יד, תחבקי אותי, תעזרי לי. זה סוג אחד של אור. ואומרת הגמרא, יש גם ירח. ירח, בליל ירח מלא, את יכולה לראות את כל העולם. כי הירח מאיר, הירח מסלק את החושך. אומרת הגמרא, ירח זה כבר שתי חברות, לא אחת. למה? שאם תהי חלושה, החברות יהיו שתיים נגד אחת. לא באמת נגד, בסדר, זה בעד. אבל האור של הירח הוא הרבה הרבה יותר גדול ורחב ואין סופי. ולפעמים לא מספיק חברה אחת, לפעמים צריך שתיים שינערו אותך ויחזירו אותך למי שהיה צריכה להיות. אז קודם כל אומר הרב, אדם צריך להיות מלא בעוז, מלא בעוצמה, מלא בביטחון בדרך שלו. וזה שייך לתחילת הגמרא. אומר הרב שהגמרא פותחת בברייתא. ברייתא היא קודמת לגמרא. בואו נראה את זה במילים של הרב.
על...
בוודאי. אני מקווה שזה מה שעשית כל השנה הזו. אני לא מתכוונת עכשיו לשבילים דקים אם תעשי ככה או ככה. שיש לך אמת בהירה וברורה ואת שייכת לאמת. ולא יפחיד אותך אם תפגשי כל מיני אנשים שיחשבו אחרת מהאמת שלך. זה לא יטלטל אותך, זה לא יסעיר אותך, זה לא יכניס אותך למקומות קטנים ומצומקים. לא, את יודעת מי את. בסדר, נראה. נחכה. נשמע את כל הגמרא, טוב? נשמע את כל הדברים של הרב. אומר הרב, על כן הברייתא הראשונה, תחילת הגמרא, שנאמרה בימים מקדם, בעת ישב ישראל עוד שלה ושענן ולא חובלה רוחו, דיברה דברים כהווייתם על המציאות בכל דרכי אפשריותה. אני מפסיקה באמצע המשפט. אומר הרב, החלק הראשון של הגמרא נאמר כשעם ישראל היה במצב בריא, בריא בגופו, בריא בנפשו, בריא באמונתו. אדם שאמר, במילים הוא אמר, הוא אמר, אם יערה בדבר כלכלה ואבון תהם איתתי כפרתי, כשהוא הוציא מהפה שלו את המילים תהם איתתי כפרתי, הוא לא חשב שעוד שנייה הוא מת. הוא לא חשב שאם הוא הוציא את המילה איתתי מהפה, אז בטוח יבוא השטן ויהרוג אותו. הוא לא פחד מעין הרע, דיברנו על עין הרע, כשלמדנו על מי שבא לעיר חדשה. עכשיו אני זוכרת שלא, נזכרתי שלא סיימנו את זה. לא דיברנו על הכוח של אמא. חשוב. אומרת הגמרא, כשאדם איתן, כשאדם חזק, גם אם הוא אומר על עצמו דברים רעים, זה לא מפיל אותו, זה לא משפיע עליו. ומה יהיה אם תהיה באמת התמוטטות? מה יהיה אם באמת בית המרחץ פתאום הכל ייפול? אם הוא בטוח בעצמו, אם הוא מלא עוצמות, אם הוא מלא כוח, אז גם אם תהיה התמוטטות, הוא לא יתרסק. מה הוא יעשה? הוא ינסה למצוא דרך להימלט משם. למה? כי הוא לא חי בתודעה של פחד וסכנה. ומי יודע מה יקרה? ומי יודע מה נעשה? יש לי דוגמה, אבל אני לא יודעת אם להגיד אותה. עוד אפשר להגיד את מה שאמרתי. הנסיעה שאמרתי היום. דוגמה, מי שרגיל שהוא נוסע בכבישים של ערבים, והוא יודע שכל ערבי, אסור להקליט את זה, אני אגיד לו שאני אומרת על ערבים. אז הוא יודע שיכול להיות שבכל רכב של ערבי יהיה מישהו לא כל כך נחמד, נכון? אני לא רוצה להפחיד אתכם, אולי אתם תיסו לפעמים בכבישים של ערבים. אז גם כשהוא נוסע בכבישים של יהודים, פתאום הוא שם לב שמה? שכל רכב שהוא רואה בו איזה ערבי, הוא אומר, רגע, רגע, אולי הוא יעשה לי משהו. לראות את זה? זה דמיונות שלנו. למה יש לנו את הדמיונות האלה? כי זה ככה, אנחנו לוקחים איתנו את הסיפור משם, מעבירים את הסיפור הזה לפה. למה תחילת הגמרא אומרת שמי שאמר תהם את התיק הפרטי לא זז, לא הזיז לו? כי עם ישראל היה כל כך חזק, כל כך איתן, כל כך חסר פחדים, מתוך שהוא היה בנוי בתוכו, שמי שאמר את זה, זה לא הריד אותו, זה לא הפחיד אותו, הוא לא נכנס לבית המרחץ, וכל שנייה מסתכל עם רגע איזה אחת מהקורות מתמוטטת עליו, לא? ואם במקרה התמוטטה איזה קורה, אולי התמוטטה, הוא לא נכנס לתוך החרדה והדמיונות והסרטים, שהוא עלול להיכנס עם מה, אם הוא לא נמצא במצב הזה. אומר הרב, לא חלה בזה כל אסון לרוח הגבורה הצריכה להיות תמיד עם האדם. דיברנו על המשל שאנחנו הבאנו אותו השנה כבר כמה פעמים, נכון? על הקורה שאפשר ללכת עליה פה בבית המדרש, ואחר כך כשמישהו יניח אותה מעל נער שוצף וקוצף 200 מטר, אף אחד לא ילך לשם. בטוח אפשר ללכת על הקורה הזאת. מה יפיל אותנו מהקורה? מי יפיל אותנו מהקורה? מי? הפחדים שלנו, הסרטים שלנו, הציורים שלנו. זאת אותה קורה שהלכתי עליה פה. למה הצלחתי ללכת עליה פה? כי פה זה לא היה גבוה. למה אני לא אצליח ללכת עליה שם? זה הפחדים שלנו, זה הדמיונות שלנו. הדמיונות שלנו הם אלה שמפילים אותנו. לפתוח פה לשטן, השטן זה לא יצור חיצוני. השטן זה הדמיונות שלי, זה הפחדים שלי, זה החרדות שלי. זה כל מיני דברים שאני מציירת לעצמי איך המציאות נראית, ובזה אני מפילה את עצמי. אומר הרב, ככל שאדם יהיה יותר איתן, יותר חזק, יותר עוצמתי, יותר עם ביטחון עצמי, אז שום דבר לא יצליח להפיל אותו. ומילים שהוא יוציא מהפה שלו לא יפחידו אותו. הוא לא יצטרך כל הזמן להגיד, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע. עכשיו תראו, אנחנו אחרי כמעט 2000 שנות גלות, אנחנו אומה שעשקו אותה ורמסו אותה ושחטו אותה וגרשו אותה, ומה לא עשו לה? ברור שיש בתוכנו פחדים וחרדות, גם אם זה לא שלך פרטי, גם אם זה לא את שסוחבת איתך בגלל המשפחה שלך, זה כל האומה שלנו ככה. אומה שהייתה בשפל, שפל, שפל השפלות של החיים. ברור שיש לנו עוד מה לבנות בעצמנו. כל מי שמרגישה שאין לה מספיק ביטחון עצמי, שתדע שזה חלק מחיינו. אנחנו אומה שעברה כמעט מוות גמור. זה לא יכול להיות שישר נדלג ונקפץ. זה שהנכדים שלי אומרים לא בא לי, זה אומר שהם כבר יותר חירותיים ממה שהילדים שלי היו. והילדים שלהם מן הסתם יגידו עוד דברים עוד יותר חירותיים. לאט לאט אנחנו מורידים את כבלי הגלות, אבל כל החוסר ביטחון עצמי שיש לנו זה חולאים שיש לנו גם בגלל הגלות. אין מה לעשות. אז כשהיינו על האדמה הזאת והיינו בריאים והיינו עוצמתיים, זה היה חלק מהתפילה. אף אחד לא פחד להגיד על עצמו תאם את התיק הפרטי בקטנה. למה? כי הוא ידע ששום דבר לא יפחיד אותו, ושום התמוטטות לא תגרום לו לאיזה בהלה והוא לא יצליח. לא תהיה התמוטטות, יאללה נתגבר. כי למה? כי אנחנו חזקים. אז זה קודם כל. וכשאת הולכת להסתובב בעולם, קחי איתך את כל מה שלמדת. לא בקלסר, בקלסר זה מאוד חשוב, בלב שלך, בתוך פנימיות החיים שלך. אל תאבדי את זה, אל תשכחי את זה. ואמרנו, אם את שוכחת מהר תתקשרי לחברה. יש פה מספיק חברות טובות. כולם צדיקות, כולם טובות וכולם מתוקות. כולם. אומר הרב, אבל, אמנם בעת הגלות, שנחלשו הנפשות, צריכות ההרגשות לשמירה יתרה, וביותר רוח הגבורה עלול להיות נפגע מכל רעיון מחריד. מה קורה כשהיינו בגלות? הגלות זה אביי. מה אומר אביי? אל תגידי ככה, שלא תפתחי פה לשטן. מתי מגיע השטן לחיים שלנו? כשאנחנו בגלות. כשאנחנו בגלות באמת, אנחנו אנחנו לבד וחשוך וקשה וקר וכואב ואנחנו מלאי איסורים ואנחנו בודדים ובאמת אנחנו פוגשים את השטן. שוב, השטן זה לא היצור הזה מהציורים, השטן זה כל האיסורים והכאבים והקשיים וסימני השאלה וחוסר הבהירות שיש לנו בגלות. וזה מאוד מאוד קשה. אומר אביי, אל תגיד תמית עתיק, אל תגיד אם יערה בדבר כלכלה ויבון, אל תגיד את זה בכלל. למה אל תגיד את זה? מצד חלישות הנפש אין האדם שליט להסיר מלבבו רעיוני עצב וחרדה אם רק הוציאם בשפתיו. אפילו כשאדם אומר את זה בפה שלו, אפילו כשהוא אמר את זה במילים, הוא עלול לחשוב שבגלל שהוא אמר את המילים האלה, מה יקרה? זהו, הלך עליו. אנחנו כל כך חלושים, אנחנו כל כך עזובים, שאנחנו חוששים אפילו ממה שיוצא מהפה שלנו. על כן אומרת הגמרא, אל יפתח אדם פיו לשטן. כי התכונה החלשה המחוברת לעם השם על ידי תגרת יד אויביו וצרותיו הרבות. קודם כל הצרות האלה מחלישות אותנו. ולכן יש זמנים שלא נגיד דברים שחלילה, אנחנו אומרים דברים ומחלישים את עצמנו, לא להגיד דברים רעים. לא להיכנס לשם. כדי שאנחנו לא נפחד. כי אנחנו חלושים מהדברים שאמרנו. ואז מה יקרה? כל דבר קטן שיקרה הוא כבר ידמיין שהוא רואה איזה קורה נופלת. אפילו ששום דבר לא נפל. הדמיונות שלנו הרעים יכולים להפיל את עצמנו. הציורים שלנו הרעים יכולים להחליש את עצמנו. אומר הרב, בתקופה של חולשה, אל תצייר ציורים רעים. אל תדמיין דמיון, אל תדבר דברים רעים. אל תגיד את זה. הסבתות המרוקאיות לא המציאו את זה משום מקום. אם כי בקרבו רוחו מלא אומץ וגבורה, אבל צריכה היא שמירה מכל ציור מרעיד ומחליש. עכשיו תקשיבי טוב, ההחלשה, הפחד ומיעוט הגבורה הם מכינים את האדם לנפילות רבות, גשמיות ורוחניות, טוב לפני האלוקים ימלט מהם. אז כל פעם מחדש לשאול את עצמי, האם המקום שאני מגיעה אליו עכשיו מבחינתי הוא מקום מסוכן? ואם אני מגיעה למקום מסוכן, מסוכן זה לא משהו פיזי, זה יכול להיות גם משהו פיזי, אבל זה בעיקר נפשי ורוחני. האם המקום שאני הולכת להיות בו הוא מקום שעלול לפגוע בנפש שלי ועלול לפגוע ברוח שלי? ואם מבחינתי הוא מסוכן, צריך לחשוב טוב מה המעשה הנכון שאני צריכה לעשות. האם אני מסוגלת להסתובב שם או לא מסוגלת? האם אני אוכל להישאר מי שאני עצמי או לא אוכל להישאר מי שאני עצמי? זה שאלות שכל הזמן אדם צריך לשאול את עצמו, נכון? גם אחר כך. איך תחליטי איפה תגורי? איך תחליטי מול מה תעמדי? כן? אז הרב הלל הורוביץ, שהיה גר הרבה הרבה שנים בחברון, כן? וזכינו להיות בבית שלו באחת השבתות. יום אחד הם קמו והחליטו שהם עוברים לרמת אביב. בחברון אולי מסוכן מערבים, אבל כל השכנים שלך הם כמוך, והחינוך של הילדים הוא כמו שאתה רוצה, ופתאום אתה עובר לרמת אביב. אשתו הייתה פה יועצת מאוד 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 מבוקשת פה באחד מבתי הספר, ובגלל שהיא יועצת כזאת טובה, אז קיבלו אותה באיזה בית ספר חילוני. היא אומרת, עולם הפוך, הפוך, הפוך מכל מה שהיא מכירה, ומכל מה שהיא חושבת, ומכל מה שהיא מאמינה. כן, זה רק משל. לפני שאת בוחרת איפה תגורי, מה תעשי, את שואלת את עצמך, זה בשבילי, זה נכון לי, אני מספיק, יש לי מספיק כוחות בשביל זה, אין לי מספיק, זה שאלות שכל הזמן נשאל אותן. אומר הרב, והדבר נוהג אפילו בתכונות הרוחניות וגם במצב הכללי בעת ההתמוטטות וחסרון הגבורה הבריאה. כי אז מוצאים הציורים החיצוניים מקום לפעול על פי דרכם. מה קורה? אם אני לא מלאה באמת חיי בתוך תוכי, אז לאט לאט יש בתוכי חללים. ומי שנכנס לתוך החללים האלה זה כוחות אחרים. לא בדיוק מה שאני רוצה לדעת, לא בדיוק מה שאני רוצה לשמוע, לא בדיוק מה שאני רוצה להאמין בו. אז כל הזמן את צריכה ללכת בעולם ולהתבונן ולהקשיב. קודם כל להתבונן לתוכך, אחר כך להתבונן לעולם. לשאול מה נכון לי עכשיו, ואיך נכון לי עכשיו, ומה הכי טוב שאני אעשה עכשיו. אומר הרב, עד שאפילו ביחוסים המוסריים הכלליים ראוי להישמר מהתפרצות דמיונות רעים על ידי הדיבור. מה קורה עם ישעיהו הנביא? ישעיהו הנביא חי בבית ראשון, וכשהוא רואה שאנחנו מתנהגים מאוד 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 לא יפה, הוא קורא לנו, הוא משווה אותנו לסדום ועמורה. אומר הרב, האם זה נכון? האם התנהגנו כמו סדום ועמורה? יכול להיות שככה התנהגנו. אבל מה זה עושה לנו כשישעיהו הנביא אומר לנו שאנחנו מתנהגים כמו סדום ועמורה? מה זה עושה לנו? מה זה עושה? מה? אנחנו מאמינים לזה. במקום שאנחנו נתרומם ונגיד בסה, אנחנו לא רוצים להיות כאלה, אנחנו אומרים לעצמנו, אם ישעיהו הנביא אמר לנו את זה, אז מה כבר נשאר לנו? בואו נראה רגע איך הרב אומר את זה. כמעט כסדום היינו, הנה התוכחה בייאוש כזה גורמת באמת נמיכות רוח וקלקול מוסר, עד שנכון הוא הדבר על פי האמת הברורה לקרותם קציני סדום. באמת התנהגנו גרוע כמו סדום. האם ישעיהו הנביא דבר אמת? כן, הוא אמר דברי אמת. אבל יש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה והלימוד וההתעוררות הכללית בענייני הכלל. אומר הרב, אני רוצה עוד שיעור להעביר לך. לא רק מה את אומרת לעצמך, גם מה את אומרת לאחרים. וזה קשור לדברים שראינו ביום חמישי כשלמדנו על חטא מי מריבה, למי שהייתה פה וזוכרת. שמשה קורא לנו שמעון האמורים, וכשמשה מכה בסלע במקום לדבר אל הסלע. כשמשה מכה בסלע הוא אומר לנו בלי מילים, אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר, אתם כמו סלע. אי אפשר לדבר עם סלע, נכון? ניסית פעם לדבר עם סלע? אי אפשר לדבר איתו, הוא לא זז, הוא לא מקשיב, הוא אטום, הוא קשה, הוא לא משתנה בכלל. אומר משה לעם ישראל, אין סיכוי, רק להרביץ לכם. אולי אם נרביץ לכם, אז מה יקרה? פתאום תשתנו. אותו דבר ישעיהו הנביא, אומר ישעיהו הנביא לעם ישראל, אתם גרועים כמו סדום. מה קורה לעם ישראל כשהם שומעים את המילים האלה מישעיהו הנביא? עפר אני לכפות רגליו של משה, עפר אני לכפות רגליו של ישעיהו הנביא, ועוד פחות מזה, בסדר, אנחנו רק לומדות את זה. אומר הרב, יש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה והלימוד וההתעוררות הכללית בענייני הכלל, שלא לתאר המצב בין הרוחני, בין הגשמי, בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה. כשרוצים לומר תוכחה, כמו שאת לא תדברי אל עצמך ותגידי לעצמך כמה את גרועה, ככה גם אל תעשי את זה לאחרים. זה שמוכיחים בלשון קשה, זה עוד יותר מרסק, זה עוד יותר מייאש, זה עוד יותר גורם לאדם לחשוב שהוא לא שווה ואין לו סיכוי ואין לו תקווה. מכירות את הילד הקטן הזה שכל הזמן הפריע בגן, וכל פעם מחדש, כל פעם כשהוא רק פתח את הפה, אז הגננת הסתכלה על הסייעת, והסייעת על הבת שירות, והבת שירות על העובד סוציאלית, והעובד סוציאלית על הפסיכולוגית, ובלי מילים כולם אמרו לו שמה? שהלוואי שלא היית פה. אם לא היית פה, הכל היה יפה ונעים ומסודר, וכל הילדים היו מתנהגים יפה, והכל בגללך. ולפני שהוא עלה לכיתה א', אז הגננת מהר צלצלה למורה להגיד לה שמה, שתדע שזה הילד הזה, הוא הולך להיכנס לכיתה שלה, ושהיא תיזהר. ומהר מאוד הוא גילה שגם המורה מסתכלת עליו ככה, ומהר מאוד היא גם הייתה משלחת אותו אל המנהל, וגם המנהל הסתכל עליו ככה. והילד הזה היה בטוח שמה, שאין לו תקנה, שאין עם מי לדבר, שאין סיכוי, שאין תקווה. תקשיבו, זה באמת קשה כשילד מפריע בגן, מאוד קשה. זה מאוד קשה כשילד מפריע בכיתה, מאוד קשה. ואין לי פתרונות פשוטים. אבל אומר הרב, כשאומרים תוכחה קשה, אתה פותח פה לשטן. כשאתה מסתכל על מישהו בעין רעה, הוא חושב על עצמו רע. כשאתה מדבר אליו כאילו אין לו ערך, הוא בטוח שאין לו ערך. אומר הרב שאין אותם הציורים מביאים לרומם את העם. כי אם להשכין כבודו לאפר, לרפות ידיו ולהשפילו. והרעיונות המשפילים את הרוח פועלים בעל כורחו של האדם הפרטי וגם בעל כורחה של האומה בכללה. אז בסוף עם ישראל מסתכל על עצמו ואומר, אנחנו לא שווים יותר מסדום. אם אנחנו לא שווים יותר מסדום, אז הכל נגמר, אז בשביל מה לחזור בתשובה? אז אין לנו לחזור בתשובה. אז נשאר בבור, נשאר בתהום. זה כוח של דיבור, זה כוח של מחשבה. זה כוח שפועל על עצמך, וזה כוח שפועל על אחרים. וקוראים לו כוח המדמה, כי הכל זה בדמיון. הכל זה איך שאת מציירת את הדברים. ויהיו כנראה כל מיני שדים בדרך, שילבשו כל מיני מלבושים. אל תתני לשדים האלה לנהל את חייך. אל תתני לשטן להפיל אותך ולהפחיד אותך. אל תתני לו. יש לך כוח, יש לך עוצמה. תנצלי את זה למקום הנכון. עכשיו נהפוך את הדף. ואת הפסקה משמונה קבצים אתם תלמדו בזוגות.